כאן רשת בית. ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי.
היי, אתם על משחקי הכיס, אני ליאל קייזר, כאן באולפן בתל אביב.
ואני שאול אמסטרדמסקי, כאן לבד באולפן בירושלים.
אוח, הפולני הקטן והנרגן שיושב בתוכך, חיכה כל כך להגיד את המשפט הזה,
נכון.
את חושה הלכת לישון איתו בלילה, קנת איתו בבוקר, זה רגע התהילה שלא רוצה להגיד אותו שוב?
לא.
אוקיי, אז אנחנו מיד נסכם כאן את השבוע הכלכלי שהיה, נדבר עם יושב ראש פורום קהלת לכלכלה, דוקטור מיכאל שראל, על המדיניות הכלכלית שלדעתו הממשלה החדשה צריכה להניג, היא אמורה להיות מושבעת ביום ראשון, אולי אפילו שראל בעצמו יהיה חלק מהאנשים שינהיגו את הממשלה הזאת, נבדוק גם מה בעצם עושים עסקנים בחברה החרדית, מה זה אומר להיות עסקן, מי משלם לך משכורת? נדבר גם על הפוליטיקה והכלכלה של הצלחת שלנו והאוכל שאנחנו אוכלים. יהיו גם הפתעות, אבל לפני הכל, כרגיל, שאול, מה המספר שעשה לך את השבוע?
המספר שעשה לי את השבוע, ליאל, זה 0.1%. כלומר, עשירית האחוז זה המס, או זה שיעור המס, שוורן באפט, אחד מעשירי תבל, שילם במצטבר בשנים 2014-2018, לא מתוך ההכנסות שלו, לא כשיעור מתוך ההכנסות שלו, אלא כשיעור מתוך כל ההון שלו. ככה עלה מתחקיר מאוד מאוד גדול שפרופבליקה, גוף עיתונאי עצמאי אמריקאי, פרסם השבוע. הוא עשה את זה לא על וורן באפט, אלא על כל עשירי ארצות הברית. הוא קיבל קובץ מס מאוד מאוד גדול, ואת רואה שכולם באופן עקבי, באפט, בזוס, מי שאת לא רוצה, הם משלמים מיסים. אבל ביחס לכל ההון שלהם, כן, לכל השווי שלהם, הם משלמים מעט, מעט, מעט
מאוד. אגב, אנחנו יודעים כמה זה עשירית אחוז הזה בדולרים?
כן, עכשיו התקלת אותי, אבל יש לי את זה פה איפשהו, זה לא מעט, כן?
זהו, כי אתה אומר לי, עשירית אחוז מהשווי של וורן באפט, כאילו הייתי חותמת על זה.
כן, בן אדם שווה, הנה, הוא שילם 24 מיליון דולר, משהו.
זה באמת קטן, האמת זה באמת קטן. כן. אז המספר שלי, שאול, כן. הוא האמת 300 מיליארד, 5 שקלים, 0, 0 חלקי 2. האמת, כל מספר זוכה, וזה המספר שאני נותנת להסכמים הקואליציונים. הם אמורים להתפרסם פורמלית, אני חושבת, מחר או 24 שעות לפני ההשבעה, אבל לדעתי זה לא כולל את השבת. אבל ראינו טיוטות שלהם, ויש דיבורים באוויר כמה שווים ההסכמים הקואליציונים, כמה עשרות מיליארדים הבטיחו לרעה, וכמה פה וכמה שם. האמת היא שמי שקורא את הטיוטות האלה רואה שהן מנוסחות או מנוסחים ההסכמים האלה בצורה כל כך ארטילאית, שבאמת כל מספר
דוגמה,
זוכה. לצורך העניין בהסכם עם כחול לבן יש אמירה של תוכנית לדאוג לרווחתם הכלכלית והביטחונית של תושבי אשקלון.
חשוב.
כמה כסף צריך כדי לדאוג לרווחתם הכלכלית והביטחונית? זרוק מספר.
3 מיליון שקלים.
3 מיליון שקלים. השאלה היא, מהי רווחתם הביטחונית? כל מקלט, לשים מקלט בכל בית באשקלון, האוזניים של אנשים במשרד האוצר נשרפות כרגע, זה מיליארדים. לכן, בשלב הזה...
בקיצור, הם סתם חתמו שם על עקרונות.
הם סתם חתמו שם על עקרונות, הם לא מחייבים, אף אחד לא יודע מה יקרה, ובעיקר אף אחד לא יודע כמה זה עולה ולמה בדיוק מתכוונים שם. אבל אני, גם כשיהיו הסכמים עליהם, אני לא חושבת שבאמת יהיה אפשר להצמיד להם תג מחיר. אבל כן אפשר להצמיד תג מחיר לשעה הזאת שלנו. אז נגיד תודה לאנשים שעושים את התוכנית. העורך שלנו הבוקר הוא נדב רוזנצוויג, הטכנאי שלך בירושלים בחושך, הוא חיים זקן שמחזיק לך את הפנס. איתי כאן באור של תל אביב קרן בר. שנתחיל?
יאללה. בוא נגיד עכשיו בוקר טוב לדוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר. בוקר טוב.
בוקר טוב.
דוקטור שראל, נניח שמתקשר אליך שר האוצר המיועד אביגדור ליברמן, והוא שואל אותך, תגיד, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות בתור שר? מה אתה אומר לו?
אני חושב שצריך לעשות בעיקר שני דברים. אז קשה לי להחליט מה חשוב יותר.
אני אתן לך שניים.
כן, שניים. אחד, זה לבצע רפורמות שיגדילו את קצב הצמיחה ואת היכולת של המשק לספק הכנסות לכלל אזרחי ישראל. הרפורמות האלה הן בדרך כלל לא מאוד פופולריות, ולכן הממשלות, לפחות בשש השנים האחרונות, הייתי אומר, לפחות מ-2015 עד היום, לא בוצעו כמעט רפורמות שמגדילות את פוטנציאל הצמיחה של המשק, שמגדילות את הפריון, שמגדילות את הגמישות התעסוקתית, שמגדילות את התחרות, שמגדילות את היכולת של אזרחים לייבא דברים ולייצא דברים.
מיכל, אתה יכול לפרוט את זה לפרוטות? ממש מה הצעדים פרקטיים שמי ששומע אותנו יכול לדמיין איך הם משפיעים על החיים שלו?
כן, למשל, ניקח את הנושא של העבודה, ארגוני העובדים והגמישות התעסוקתית. אנחנו יודעים שהפריון במגזר הציבורי במיוחד, אבל גם במגזר העסקי, הוא נמוך. וצריך למצוא דרכים להעלות את הפריון. אחת הדרכים זה להגמיש את ההעסקה של העובדים. בשירות הציבורי, במשרדי הממשלה, אי אפשר להזיז עובד ממקום למקום, אי אפשר להזיז אותו למשרד אחר, אי אפשר להזיז אותו לבניין אחר מבלי לשלם דמי מעבר כמו שעובדי הדרכים בימי הביניים. את זה צריך להפסיק מיד. צריך שהממשלה תוכל להשתמש בפחות עובדים, בפחות שעות עבודה, ולתת שירותים יותר טובים לציבור הישראלי בפחות כסף.
בקיצור, אחת העצות הראשונות שלך לשר האוצר החדש זה לך למלחמה עם ההסתדרות?
כן, בהחלט. אם לא הולכים, כל הזמן נמנעים בשנים האחרונות מלעשות את המלחמה הזאת, ואנחנו משלמים מחיר יקר ומצטבר בכך שהפריון בישראל נמוך, במקום להתכנס לרמת החיים של המדינות המערביות שאנחנו היינו רוצים להידמות אליהן, אנחנו מתרחקים מהן. אז אחת הדרכים להתקרב אליהן זה באמת רפורמה ביחסי עבודה.
אז למשל במהלך הקורונה עלתה למשל הצעה, כששוק העבודה שלנו היה בשפל, עלתה הצעה למשל להנמיך את שכר המינימום בשוק בכלל. זה משהו שאתה היית תומך בו? כן.
אני חושב שהיום זה כבר פחות רלוונטי, כי שוק העבודה, המשק יוצא יפה מאוד ממשבר הקורונה, וזה כבר פחות רלוונטי עכשיו. מה שהצענו בעבר, גם אנחנו וגם אחרים, זה להניח באופן זמני את שכר המינימום. הרי בשנים האחרונות שכר המינימום עלה מ-4,300 ל-5,300 שקלים. אז כל מה שהצענו, אנחנו ואחרים, זה להחזיר את זה חזר ל-4,300, ותוך כדי חקיקה, שתדע בכך שהוא יעלה מיד חזרה לכיוון ה-5,300 כשהאבטלה תירד. זאת אומרת, רק כשהאבטלה הייתה מאוד גבוהה בתחילת משבר הקורונה, הצענו לעשות את זה באופן זמני. אבל בדיעבד זה כבר לא כל כך רלוונטי, כי כרגע המשק כבר יוצא מהמשבר והאבטלה יורדת מיד.
אמרת קודם, דוקטור שראל, שהיו שני דברים שהיית מציע לו. אחד זה רפורמות, מה הדבר השני?
נכון, הדבר השני זה למצוא את הדרכים הנכונות להקטין את הגירעון. יש גירעון מאוד גבוה, לא רק בגלל הקורונה, אלא נכנסנו לקורונה עם גירעון מבני מאוד גבוה, כלומר גירעון שלא תלוי במחזור העסקים, לא תלוי במשברים. פשוט בגלל שבשנים האחרונות שרי האוצר וראש הממשלה נהנו לתת כל מיני מתנות לאזרחים וחששו להכביד עליהם. אז בעקבות כל המתנות האלה נוצר גירעון מבני גבוה של בין 4-5% תוצר. את הגירעון הזה צריך להפחית לפחות בהדרגה למשהו כמו 1.5-2. עכשיו, מה שאני בסופו של דבר הגירעון יפחת, כי אחרת החוב ימשיך לעלות וניכנס למשבר פיננסי.
אבל הוא יפחת לבד, כי ההוצאות ירדו וההכנסות יעלו באופן...
נכון, לא, הוא יפחת כי בסוף יעשו את הדבר הגרוע ביותר, אני חושב שבסוף הגירעון יפחת, כי יעשו את הדבר הגרוע ביותר ויעלו את שיעורי המס. מס הכנסה, מע"מ, שזה...
למרות ששמענו את ליברמן אומר שהוא לא מתכוון לעלות מיסים.
גם ליברמן, אגב, גם בנט, שדיבר על זה שצריך להוריד מיסים כדי להגדיל את התוצר.
אז אני לא בטוח שיש כרגע אפשרות להוריד בצורה כל כך מסיבית את המסים על רקע הגירעון הגבוה, יכול להיות שאפשר יהיה לעשות את זה בשלב יותר
מוכר. אז איך היית מציע להוריד את הגירעון?
כן, צריך להוריד את הגירעון, א', באמצעות התייעלות, ודיברתי קודם על השירות הציבורי, וזה חלק מהעניין, אבל גם באמצעות הרחבת בסיס המס. כשאומר הרחבת בסיס המס, זה אומר לא להעלות את שיעורי המס, אלא להרחיב את בסיס המס, כדי שיכלול הרבה מאוד דברים שהיום נהנים מפטורים והטבות מס, או שהם לא ממוסים, שלא בצדק. כן, כמו למשל גודש. גודש בתרישים זה בהחלט יכול להכניס הרבה מאוד הכנסות לממשלה, ואז זה ימנע את הצורך בהעלאות מיסים.
אז יש לנו להטיל מס גודש.
בהחלט. לבטל הרבה מאוד מהפטורים.
מה הפטור הראשון שהיית... פירות וירקות.
מה הפטור הראשון שהיית מבטל?
הייתי מבטל מיד את שלושת הפטורים הגדולים במע"מ, שזה פירות וירקות ואילת ותיירות נכנסת. אם היום היינו מחוקקים את חוק המע"מ, אף אחד לא היה חושב ברצינות לתת את שלושת הפטורים האלה, אין להם שום היגיון כלכלי או חברתי. זה לא צורה טובה להקטין שוויון, זה לא צורה טובה לתת העדפה גיאוגרפית או לתמוך בעיר אילת. פטור על הכנסות מתיירים זרים לא קיים כמעט באף מדינה, זה מנוגד לכל העיקרון של המע"מ הטריטוריאלי.
זה לא מייצר אולי איזה ביטחון תזונתי או משהו מהסוג הזה, נגיד שאנחנו מדברים על פירות וירקות?
שאגב, הצריכה שלהם בישראל בשנים האחרונות יורדת.
כן, אני חושב שיש הרבה הרבה יותר, דרכים הרבה יותר חסכוניות ויעילות לעודד צריכת מזון בריא, מאשר לתת פטור גורף של 17% לפירות וירקות, שחלק גדול מהפטור הזה בסוף מתגלגל בכלל, לא לצרכנים, אלא לקמעונאים ולרשתות ולמובילים וגם לחקלאים.
מה לגבי הפטור ממס הכנסה שנכים מקבלים? גם שם...
אני חושב שבהחלט, ברגע שקצבאות הנכות עלו בצורה משמעותית וממשיכות לעלות במסגרת ההסכם שנחתם עם הנכים, וגם הקיזוז של קצבת הנכות הוקטנה, כלומר כאשר נכה יוצא לעבוד, מצליח להרוויח כסף, אז הקצבה שלו נפגעת הרבה פחות מאשר קודם, אז במסגרת כל הרפורמה הזאת, מן הראוי לבטל את הפטור השערורייתי, הייתי אומר, של הפטור מוחלט ממס הכנסה שיכול להגיע
לנכים.
גם ל-50, כן, גם ל-50,000 שקל בחודש. זאת אומרת, נכה שמרוויח 50,000 שקל בחודש לא משלם בכלל מס הכנסה.
אם כי אני לא חושב שיש המון נכים שמשתכרים 50,000 שקל בחודש.
כן, יש אנקדוטות לפחות על הרבה מאוד נכים שכן
לכולנו עוברים עכשיו שמות בראש.
באמצעות כל מיני קומבינות, הקמת חברות, הקמת מסעדות על שם הנכה, וכל מיני קומבינות כאלה שבסופו של דבר יוצרות גם חוסר עוגנות, וגם זה עולה הרבה מאוד כסף שהוא מיתר לחלוטין.
אז אני רוצה להבין משהו, דוקטור שראל. מה שאתה בעצם מציע לשר האוצר המיועד ליברמן זה ככה, זה לצאת למלחמה עם ההסתדרות, לצאת למלחמה עם גופי הלובינג הכי גדולים שאני יכול לחשוב עליהם בישראל, החקלאים ואתה יודע, השווקים, אילת, שזה לובי פוליטי משמעותי, ציבור הנכים וכו'. אתה חושב שזה ישים פוליטית לעשות את זה? ועוד בממשלה כזאת, כן? שהיא ממשלת אחדות.
כן, אני חושב שממשלת אחדות זאת ההזדמנות לעשות את זה. זה שיש ממשלת אחדות...
תסביר.
ברגע שהמפלגות שנמצאות בקואליציה מייצגות הרבה מאוד אינטרסים והרבה מאוד גופים, אז אפשר לפעמים להגיע לכל מיני הסכמות, שכאשר יש ממשלה שנשענת רק על מפלגה אחת גדולה ויש לה הרבה מתנגדים אחרים, יותר קשה. אם לא יעשו את זה, אז בסופו של דבר לא יהיה מנוס מהקטנת הגירעון. כלומר, הגירעון לא יוכל להתנפח לנצח, אבל מה שיקרה, אם לא יעשו את הרפורמות האלה ולא יצאו למלחמות האלה, כמו שאתה הגדרת, זה שפשוט יעלו את שיעורי המס. אנחנו נשלם יותר מס הכנסה, יותר מע"מ. האוכלוסייה שהיום עובדת ומשלמת מס הכנסה תצטרך לשלם יותר. זה יפגע בפריון, זה יפגע בצמיחה, ואנחנו נמשיך להידרדר בטבלה הבינלאומית של השוואות של רמת חיים. שיגידו מדוע בישראל צריך לעבוד שעתיים כדי לקנות מוצר שבמערב אירופה ובארצות הברית מספיק לעבוד שעה אחת, אז זאת התשובה, כי הפריון פה נמוך יותר, התוצר לנפש פה נמוך יותר ורמת החיים פה נמוכה יותר. אז אפשר להימנע מרפורמות, כי לא נעים לתת למלחמה עם הגופים החזקים ועם בעלי הכוח, אבל אפשר גם לתת ולנצח ולשפר את רמת החיים לכלל אזרחי ישראל.
מיכאל, אתה מדבר על נעים ולא נעים ועל צעדים קשים שאנחנו יודעים שלא פשוט לעשות פוליטית, ואני חושבת שחלק מהתהליכים וההתרחשויות שקרו כאן בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, זה באמת החלשה של דרג מקצועי. ואני זוכרת את הימים שלך ככלכלן ראשי באוצר, ואתה באת ושמת את המפתחות כשראית לנגד עיניך שהולך להתבצע צעד שפשוט שלל לחלוטין את כל המשנה המקצועית שלך. התפטרת מהתפקיד שלך ככלכלן ראשי בתקופה של שר האוצר לפיד, בגלל הכוונה לקדם את תוכנית מע"מ אפס. אתה חושב שהיום יש באטמוספירה שנוצרה יכולת לקדם תוכניות מקצועיות באווירה הפוליטית, אחרי 4 מערכות בחירות?
כן, האמת שאנחנו נמצאים כבר במערכת בחירות הרבה מאוד זמן. גם בזמן שר האוצר הקודם כחלון, הוא היה 4 שנים שר אוצר, אבל בכל ארבע השנים האלה ההתנהגות של המדיניות הכלכלית הייתה כאילו שעוד 3 חודשים יש בחירות. הם כל הזמן נעשו צעדים פופוליסטיים וצעדים שהם כזה יכול נותנים מטבות ומתנות לציבור, ואז מפרטים את המתנות על שלטי החוצות בערים ובכבישים המהירים, נטו לזה ונטו להוא, בלי לציין את העלות של כל התוכניות האלה שהציבור עצמו נושא בהם. כן?
נכון.
זה לא בא מה... להקיש של שר האוצר או מאיזשהו מרתף סודי במשרד האוצר. הציבור משלם עבור המתנות שהוא מקבל. אבל הם המשיכו לתת עוד ועוד ועוד מתנות לציבור עוד לפני ארבע מערכות הבחירות. ובמשך ארבע מערכות הבחירות כמובן שהייתה כלכלת בחירות, כולל ההחלטות שנעשו בזמן הקורונה והערכת רשת הביטחון בצורה, זאת אומרת, כמעט חסרת אחריות עד יוני 2021, שזה אומר שבעצם אנחנו מוצאים מיליארדים כל חודש כדי לעודד אנשים לשבת בבית ולא לצאת לעבודה. הכל במסגרת כלכלת הבחירות, אבל היום פעם ראשונה אחרי ארבע מערכות בחירות ואחרי ארבע שנים של כלכלת בחירות שלפני זה, יש לנו ממשלה שיש לפחות פוטנציאל שהיא תרגיק מעמד כמה שנים ולא יהיו בחירות בעוד כמה חודשים.
ולכן אין לנו ברירה אלא לשאול אותך. האם קיבלת הצעה לשמש באיזשהי תפקיד רשמי? אתה יודע, יש כאלה לחשושים ודיבורים, שאולי בכלל אנחנו מדברים עכשיו עם יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה הבא, או משהו מהסוג הזה.
כן, קיבלתי הצעה להיות ראש ממשלה ברוטציה לשבוע, אבל חוץ מהצעה הזאת לא
שמעתי. נו, אתה יכול לעשות עם השבוע הזה.
הוא עשה הכנה לפוליטיקה, לדעתי.
אני חושבת שאנחנו יכולים להגיד שהכותרת שלנו היא שהוא מיכאל שראל מכריז על ריצתו בבחירות.
לא, אבל עכשיו ברצינות, מאחר שלא הכחשת.
לא, אמרתי רק שהטיעו לי, אני בכלל לא אמרתי שבכוונתי להסכים להצעה הזאת.
לא, בסדר, אבל אתה עומד להיות בתפקיד רשמי בממשלת ישראל, תפקיד כלכלי רשמי כלשהו?
לא, תראה, כל הרעיון הזה הוא מתייחס למדיניות, זה גם מה שסיכמנו, זה מתייחס למדיניות בלבד, למדיניות הכלכלית הרצויה, וזאת שיכולה לשפר את רמת החיים.
אז יש לי הרגשה שאנחנו ניפגש כאן כשתהיה בתפקיד רשמי. דוקטור מיכאל שראל, יושב ראש פורום קהלת לכלכלה, תודה רבה שדיברת איתנו.
נסגור שאת הרעיון הראשון בתפקיד הרשמי הבא תעשה אצלנו?
אני אעשה רעיונות אצלכם מתי שתרצו בלי קשר לתפקיד שלנו.
אושר גדול. מיכאל שראל, תודה רבה שהיית איתנו.
זה השאלה בתוכנית ליאל שאת מפתיעה אותי בהפתעה שאני לא מכיר.
אני הולכת להפתיע אותך בהפתעה שאתה לא מכיר, אבל בגלל שאני עדיין מכבדת ומחבבת אותך, אני אשאל אם אתה מרשה לי לספר למאזינים שלנו איך קוראים לקבוצת הוואטסאפ שלנו.
אוקיי.
של התוכנית, של התוכנית.
כן, כן.
אוקיי, אז לקבוצת הוואטסאפ של התוכנית שלנו קוראים זו לא קבוצת וואטסאפ, שם שמישהי מבריקה להפליא, אולי אני, נתנה לה, והוא התקבל על רקע חוסר ההרדה של המשתתפים בקבוצה הזאת לקבוצות וואטסאפ, אבל לא היה מנוס ונפתחה אחת כזאת, וההשראה לשם הזה היא יצירת אומנות מאוד מפורסמת של מגריט, שנקראת בגידת הדימויים, רובכם כנראה מכירים אותה, יש שם ציור של מקטרת,
לא מקטרת.
שעליה נכתב, זו לא מקטרת. ולמה אני מספרת לך את זה? אני מספרת לך את זה בגלל הבחור הגאון הזה, אני אשלח לך את התמונה שלו בוואטסאפ, כי אנחנו okay. לא יושבים זה לצד זו. קוראים לו סלווטורה גראו, הוא אמן איטלקי, והשבוע הוא עשה סיבוב על העולם. הוא הרוויח 15,000 אירו
okay.
על פסל,
okay.
שבתיאוריה יכול להיות שהוא עומד לידך עכשיו, או לידי.
אוקיי, okay. אני אשכרה הסתכלתי.
יכול להיות שזה שם. כי הוא מחר פסל... שאני יכולה לומר שהוא לא קיים, אבל הוא התווכח איתי, okay. וגם על העניין הזה. זה פסל שעשוי מאור, מאוויר ואנרגיה.
דיינו.
כן.
ב-15,000 יורו?
ב-15,000 יורו.
מי קנה את זה?
קנה את זה, זה אדם, הוא קנה את זה במחירה פומבית. המחיר ההתחלתי היה 6,000 אירו, מה שאומר שהוא הצליח להכפיל את השווי של היצירה הזאת שלה. הוא קרא לה לוסונו, אני עושה כאילו אני יודעת איטלקית.
קדימה, מה זאת אומרת?
I am. והפסל הזה, כאמור, עשוי מאנרגיה ואוויר. הרוכש שתרם לסלווטורה 15,000 אירו לטובת העניין הזה, קיבל תעודה שלפיה
הוא מחזיק
הוא,
באוויר.
הוא מחזיק ביצירה הזאת.
זה אוויר בשקל אחד, כמו ברחוב סוזום.
אוויר ב-15,000 אירו, כן. והוא ביקש שהיצירה תוצג בבית פרטי.
וואו.
יש לו כל מיני דרישות לגבי האטמוספירה שבה היא צריכה להיות, וכן הלאה.
כן,
וכמובן אנחנו... שכשהוא שמע אנשים שמטילים ספק ביצירה הזאת שלו, הוא אמר שעם כל הכבוד, בני אדם מאמינים בהמון דברים שהם לא רואים או שומעים או יכולים לגעת בהם, a.k.a. אלוהים, הקדוש ברוך הוא, כל אחד מאיתנו, אני יודעת מה העמדה שלך בסוגיה, אתה יודע מה שלי, גם בסוגיה הזאת אנחנו חלוקים.
כן.
אבל גם כל המערכת הכלכלית שלנו, שבנויה על אמונות, אני זוכרת שהשמעת לי לאחרונה איזה ילד שניסה להבין למה לזזל חתיכת נייר או פלסטיק מייצגת איזשהו משהו. אנחנו שומעים מלא, אתה יודע, על NTF-ים, וסיפרת לי מתישהו בתוכנית על ההוא שמחר דקה ב-NBA, להיות הבעלים של הרגע. אז הנה, גם עולם האומנות נהנה מזה.
אני חושב שהגענו באמת לתקופה שבאה לאנושות, יש יותר מדי כסף.
כן, ויכול להיות שאנחנו עוד נתחיל למכור רגע עם התוכנית הזאת.
יאללה, בינתיים אנחנו צריכים למכור פרסומות קצת.
יאללה, אז נצא להפסקה. ונדבר אחרי על הכלכלה והפוליטיקה של מה שאנחנו אוכלים. בינתיים.
חזרנו.
חזרנו.
הנה אנחנו שוב. בוקר טוב לדודי זילברשלג.
בוקר אור.
איך היית רוצה שנגדיר אותך? דודי זילברשלג?
מותג.
מספיק.
לא, באמת אבל, כי אנחנו רוצים לדבר על נושא מאוד ספציפי, אז איך
נגדיר? נגיד לך משהו מאוד ככה... כן. יכול להישמע מתנשא, אבל לא לכך כוונתי. חז"ל אמרו שגדול מרבן, רבן זה היה ראש הגולה בבבל, גדול מרבן שמו. כשנוקבים מישהו רק בשמו, זה מספיק.
אני מודה שאני עגלה כל כך ריקה שאני אף פעם לא מבין את ה... את כל ה...
לא, היא מלאה במשהו אחר.
אני אשים לך אחרי זה.
בסדר. דודי זילברשלג, השבוע כשהתפוצצה פרשת היועצים של... של השר ליצמן ותנובה והתרומות שם על העמותות של חסידור גור, מה חשבת?
אני אומר לך משהו שאולי יקל על ההגדרה שהתייגענו בה איך להציג אותה. אחרי מלחמת לבנון השנייה הקים רענן דינור, אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שולחן עגול שנולד ביוזמתי.
אוקיי.
שולחן העגול, אז הוא כמו מספר שולחנות עגולים, אבל שולחן עגול אחד עסק בתחום החברתי לאחר שבמלחמת לבנון השנייה הוכח, וזה נמצא רק הארגון שאני עמדתי בראשו, זכה לתשעה עמודי סקירה בדוח מבקר המדינה. המאוד מאוד מפוקפק, התוצאות המאוד מפוקפקות שלו, אבל לימד שבעצם במדינות אחרות יש, המדינה מחזקת באופן שיטתי את ה-NGOs, כלומר את המגזר השלישי, ובישראל הדבר הזה אומנם יש פה דינמיקה עצומה של התנדבות בארץ יותר מאשר בכל מדינות העולם, אבל השלטון לא מחזק את הגופים האלה, ואז הוא גם השולחן העגול, שרנן דינור עמד בראשו מטעם המגזר הציבורי, יוסי רוזן, מנכ"ל החברה לישראל, אז עמד מטעם המגזר העסקי, ואני הייתי מטעם המגזר השלישי בתוך השולחן הזה, שהעמיד תוצרים מאוד מאוד מעניינים, ועסק בסוגיות ובדילמות האלו באופן שיטתי. אני אומר לך מה שאני אומר, זה בעצם גם דבר
בעיקור. אני מרגיש אבל שלא ענית לי לשאלה.
כן.
לא, מה אני הרגשתי? אני הולך להגיד בדיוק על מה שאני הרגשתי. אני הרגשתי שבעצם המבנה הוא פרצה הקוראת לגנב, וכידוע אמרו חכמים, לאו חור הגנב אלא אכבר הגנב.
אוקיי, זה אפילו אני לא הבנתי.
אכבר הגנב אלא חור הגנב. למה הכוונה,
אדוני?
לא האכבר הוא הגנב אלא החור הוא הגנב.
אוקיי. כלומר שהמבנה...
כלומר, זה ממש דחפו אנשים, אתה אומר, להגיע למצב שהם מוצאים את עצמם בחקירות בלעב.
אני אביא דוגמה חיה לאדם שהקים את מפעל חיים אולי מהמגזר השלישי, המפעל הכי הכי משמעותי בישראל, שגם לא כל כך נעזר בכספי מדינה, זה יד שרה, ובימיו כראש עיריית ירושלים אורי לפוליאנסקי, שמוכר לכל כאיש צנוע, גר תמיד בדירה צנועה, ולא איש עתיר ממון, ולא רעפתן, ולא הלך עם שעונים נוצצים, ולא... ובאמת לא איש שניכר עיניים, ובימיו כראש עיריית ירושלים, הרבה מאוד אנשים שעסקו בתחום בינוי בבירה, הבינו שכדי לקבל שם טוב אצלו, גישה אליו, אז אולי נכון לתרום ליד שרה.
אז זהו, אז זה מה שאנחנו, אני חושבת, רוצים לשאול.
נגיד רק שלופוליאנסקי הוא הורשע בעניין הזה, כן?
כן, וזה מה שהופך, אני חושבת, את הפרשה הזאת, את החקירה הזאת סביב ליצמן, לכל כך מסקרנת, כי אנחנו רגילים באמת לז'אנר הזה של אנשים שגונבים עבור עצמם, או מתעסקים במעשה שחיתות עבור עצמם, וכאן יש איזשהו מנגנון שהוא לא אינטואיטיבי לנו, שאנחנו רואים אנשים שהחיים שלהם לכאורה נראים כמו חיי צניעות, אבל בעצם יש כאן מכונה משומנת שהמטרה שלה היא לכאורה מה לגייס כספים לחסידות. האדמור הרי לא חי חיי צניעות ופרישות, או אפשר להתווכח על זה.
אני רוצה לומר משהו, אפילו אין הלימה בין הנושא של אדמור שומר בראש חסידות, שהוא אמנם פועל לטובת הקהילה כולה, כדינו של אורי לפוליאנסקי, שדואג לכל האוכלוסייה, ואני לא יודע אם הוא מניח לצאצאיו בכלל איזושהי נחלה ביד שרה, או שהם נהנים מזה, זה עולמות שונים. אני יודע את סיפור חסידות גור והתמיכה של גורמים מבחוץ בחסידות גור, מכיר את זה אישית, אני בזמנו הייתי קרוב מאוד עם גיא דמק, חסידות גור אז בנתה את בית החולים, רצתה לבנות יותר נכון את בית החולים באשדוד, הם רצו תרומה מגיא דמק, הכניסו אותי לוועד המנהל, שאני מיד היה לי שקוף כל העניין, שהמגמה היא להגיע לכיסו יותר של גיא דמק, מה של הליבי שלי, וכשנכנסתי לעניין ראיתי שיש בעצם, זה לא תמיד פעילות של אנשי החצר או אנשי העמותה, כמו שזה בחלק מהמקרים, יוזמה של אנשי עסקים שהם עושים הכל כדי שהעסק ישרוד, כדי שהעסק ירוויח, והם בדרך מחפשים מקומות שנראים מולבנים. המקום הזה נראה מולבן. אני למשל שומע עכשיו שאנשי תנובה הם בכלל לא ביוזמת ליצמן או בבצ'יק. כבבצ'יק אני חושב שהוא באמת איש ראוי, ואני אחד המבקרים הגדולים של ליצמן, ואני לא רואה את ליצמן לוקח פרוטה לכיסו. זה, העניין הזה יתברר, אבל זה באמת לא האיש.
אז אתה אומר, זה בעצם מנגנון שימון, זה מה שזה?
זה מנגנון שימון שאני חושב שהמודל שהמדינה באמת לא נותנת חיים. המקרה של מוסדות גור, הרי המדינה כן תומך במוסדות של המוסדות התורניים, ויש תקציבים, ולכן הוא היה גם יושב ראש ועדת התקציבים, כמו שהם מבינים. וכנראה לא בכי הוא היה שר הבריאות, ואני לא רוצה להכביר במילים על העניין, וכנראה המעבר מהבריאות לשיקול, זאת אומרת, מראש המנגנון הישראלי הוא מנגנון מושחת.
אז מה עושים?
כן, אבל רגע, אבל דודי, אתה אומר, אני לא רואה את ליצמן לוקח כסף לכיסו. אבל יכול להיות שאנחנו, שמסתכלים על העולם החרדי מבחוץ, מפספסים כאן משהו, כי יכול להיות שהכיס של החסידות מבחינתו ככיסו הוא, או אולי אפילו עדיף לו על כיסו, כי זו המטרה הנעלה שהוא רוצה לשרת, וזו גם הסיבה שהוא איש ציבור.
מצוין, את נוגעת ממש בנקודה, כי זה המקום שקידם אותו להיתנות הכל כך, כל כך נצחית ברשות אגודת ישראל, על ידי חסידות גור שהייתה זו שניסתה להוביל בדורות קודמים, בעצם רוטציה ולהגביל את זמן הכהונה של החקים, ופתאום החסידות שזה היה רוממות הרוטציה בגרונם, היא הלכה והנציחה חבר כנסת לאורך זמן הכי נצחי שאני חושב שקיים כאן. זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא אולי לא חובב את הפרוטה, אבל הוא חובב כיסא. אז אם הוא קיבל כיסא, זה בהחלט לפי הניסיון עכשיו להשים ראש ממשלה, אז בוודאי שזו תמורה. אני לא מפחיד בערך העניין, אבל זה לאו דווקא נחלת המגזר החרדי. כשהעמידו את נאוה ברק בראשות עלות או אחד הארגונים, הכוונה של מנהלי העמותה הייתה מאוד ברורה. אני הייתי שנים ארוכות חבר בעמותת בעצמי, שהעמותה שעוסקת בתעסוקת נשים בלאו חרדיות. וכשישבנו בדירקטוריון ובחרנו אנשים, בחרנו בוודאי אנשים, נוחי דנקנר היה מאוד דומיננטי אצלנו, בחרנו אותם, קודם כל לפי הנגיעה החברתית שלהם, כי ישנם אנשים עמידים או אנשים מרכזיים בפוליטיקה, שאין להם רגש חברתי בכלל, אבל יש כאלה שהם ההפך הגמור, למשל על נוחי דנקנר, אני יכול להגיד את הדברים הכי טובים בעולם, היה לי מאוד קשה לראות אותו.
הוא גם מורשע, כן, נגיד.
כן, הוא גם מורשע, והאיש הזה מבחינה חברתית מופת. ואף אחד לא ייקח לו את זה. אבל מלכתחילה...
למרות שאני חושבת, שאתה אומר שהוא מופת בין היתר על עסקי הפילנטרופיה, שחלק גדול מהם היו למעשה מתוך חברות ציבוריות,
בדיוק, לא כסף שלו, ולמטרות מאוד, כן, בדיוק.
נכון, אבל
גם זה שימון, בוא, דודי זילברשטק, גם זה שימון.
כן, ברור שזה שימון, אבל כשם שאנחנו לא מתעוננים, או אולי כן מתעוננים, על משכורות, או על תגמולים מסוימים שהם מקבלים.
לפעמים אנחנו עושים גם את זה. אז כן, דודי, זה בעצם זה. מה שאתה אומר לנו, זו דרכו של עולם, כך דברים היו, כך הם יהיו, מדי פעם מישהו יצעד בסך ליחה או ליחבל או לאן שזה, וכך הדברים אמורים להיות?
אם אנחנו מדברים על הכוחות ששולטים בעולם האנושי,
כן.
אז זה לא יפוס מן הארץ לעולם. העניין הזה, אני לא רואה איך אפשר לבלום אותו, אפשר לעשות רגולציה כזו או אחרת. אני אומר לכם יתרה מזאת, התקשורת, בסוגיה של גור, כמה חברות, הקבוצות, כבר עסקו בתחקיר על זה, והתקשורת הקדימה את, את, את השלטון ואת המשטרה ואת, ואת כל המערכות האלה ואת הצדק ואת המשפט, הקדימה בכמה שנים, כמו תמיד. וכנראה גם עכשיו אנחנו ערים לאיזה משהו שהתרחש מזמן, והוא גם לא כל כך מטופל, ואני לא יודע גם מה תהיה התוצאה הסופית שלו, אני לא... אבל כן. נראה שכנראה, מה שנראה עכשיו במבט עליון, שכנראה המשטרה עוסקת בזה הרבה מאוד זמן. כנראה שיש להם משהו, אבל זה ברור שצריכים לחשוב, לעשות חשיבה מחדש, והג'וינט עסק בזה תקופה, היו ועדות שישבו. יש המון צדק בניסיון לחזק את הגופים האלה, ויש המון צדק בליצור עליהם איזשהו פיקוח, שהדבר הזה יהיה ראוי, ולא לייצר טוב על ידי המון רע בדרך. זה לא יכול לעבור דרך הצינורות של הרוע.
דודי זילברשלג.
אבל עדיין...
אנחנו צריכים להיפרד בשלב הזה.
נפרדים לשלום.
נפרדים לשלום, לא הגדרנו אותך, אז אני לא יודע איך להיפרד ממך.
אני הייתי בתחום החברתי הרבה מאוד שנים, היום אני איש לעצמי, מנסה לעזור לאנשים נקודתית אחד-אחד עם הקשרים העתיקים שלי, וכל היתר אני
יפה,
מעדיף לשבת בשקט עם עתיקותיי.
הנה זה בא, דודי זילברשלג, איש לעצמו. תודה רבה שדיברת.
איש שמנסה לעזור לאנשים.
אני תמיד.
תודה רבה דודי. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות נוספת ואחרונה, ואחר כך הפוליטיקה והכלכלה של האוכל. חזרנו.
חזרנו, ועכשיו סוף סוף נדבר על מה ששנינו אוהבים. נדבר על אוכל. משרד הבריאות מפרסם השבוע את קשת המזון החדשה שלו. אני מודה שלקחתי את זה מאוד מאוד אישית, ובתחושה שלי פתחו שם איתי איזה חזית, או שזה אינטרוונשן, כי את רוב המאכלים שאני אוכלת, הם פשוט שמו בסקשן של האסור, לא פעם בשבוע, לא פעם בחודש, לא אף פעם. ואם נניח רגע שהעולם לא סובב סביבי, אנחנו עדיין נשארים עם קשת צבעונית כזאת שנראית תמימה, אבל בפועל תומנת בחובה שורה ארוכה של אינטרסים כלכליים סבוכים, של חקלאים ויצרנים וחברות מזון. וכדי להתמצא בפלונטר הזה, הזמנו שתיים, את הדוקטור דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימה והתזונאית הראשית של המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, ורותי רוסו, עיתונאית, חוקרת אוכל ומרצה. בוקר טוב לשתכן.
בוקר טוב.
בוקר טוב. דוקטור אדלר.
אז רותי, נתחיל איתך, ברשותכן. הסיפור הזה של פירמידת מזון שכולנו גדלנו עליו, אני זוכרת אפילו כזה פוסטר מפוליגל, תלוי איפשהו בכיתה א', זה סיפור מרתק. תספרי לנו רגע איפה התחיל המוסד הזה.
אני אכנס לזה ממש בקצרה. זה בעצם משנות ה-70 בכלל בסקנדינביה, יצרו את המודל הזה הגרפי, שהוא מאוד מאוד ברור ומאוד קל לתפיסה, בכלל בגלל משבר כלכלי, בשביל לדבר על מזונות לפי המחירים שלהם, מה קל יותר לקנות, מה זול יותר לקנות. ומשרד החקלאות האמריקאי ניסה לייצר פורמט דומה בשביל לדבר על הרגלי תזונה נכונים, לייצר איזושהי פירמידת מזון, משהו באמת, זה כמעט קלישה, אנחנו מכירים את זה, ולא מבינים פשוט איזה דבר סבוך ומסובך זה היה לצאת עם פירמידת המזון, כמה אינטרסים יש מאחוריה, כמה פעמים תרפדו את זה, וגם בסוף התוצאה הסופית הייתה, איך לומר, לא מניחה את הדעת, בגלל שברגע שהחלטת שאתה שם בקצה העליון, נגיד את המוצרים מן החי, בשר למשל, אז לובי מגדלי הבקר האמריקאי, שהוא לובי מאוד מאוד חזק, ראינו את זה גם בקורונה, פתאום אומרים לצרוך פחות בשר, מאיים עליו כלכלית, נכנס ברבק במשרד החקלאות, ומשנה קצת את המבנה של הפירמידה, ובסוף אתה מקבל פירמידה של אינטרסים, ולא בהכרח פירמידה מדויקת.
אז תגידי, עד כמה, איפה יכולנו לראות האינטרסים הכלכליים בצורה הבוטה ביותר? אני מכירה כאלה המון סיפורים על ארצות הברית.
בהקשר לפירמידה, בהקשר לפירמידת המזון, ראית שם השינויים, למשל, שמו בחלק התחתון ביותר, כלומר, מה שאתה צריך לצרוך ממנו הכי הרבה, היה דגנים. אבל כמובן שלא הסבירו לך מה הכוונה דגנים. אז בצורך העניין, אם את אוכלת, לא ניתן פה, באמת לא נשמיץ מותג מסוים, כי הם כולם יכולים להיות גרועים באותה מידה, אבל איזה שם דגני בוקר? האם זה נחשב משהו שאת יכולה לאכול בלי הגבלה? האם זה נחשב דגנים? כלומר...
חוץ מזה, אגב, הם שמו בקצה העליון את כל הדברים שליאל אוהבת לאכול, כל הסוכרים והשתייה הממותקת וכו', שזה כאילו אמור להיות הכי קצת, אבל בגלל ששמו את זה בשפיץ, זה נראה הכי טוב, כאילו הכי חשוב.
זה הסוף, בדיוק. אגב, זה באמת בלבול מובנה בתוך הדבר הזה, אבל כאילו באמת בלבול מובנה בקונספט הזה של פירמידה. מה שעשו עכשיו בקשת המזון, אני חושבת שברמה הגרפית זה טיפה יותר ברור, שאת כל המזון המתועס הפכו, הוא לא נמצא שם, הוא כאילו ברור לגמרי שממנו לא.
כן, שזה גם, אגב, שינוי שקרה בארצות הברית. דוקטור אדלר, משרד הבריאות עובד על זה כבר המון זמן. מה הייתה המטרה בעצם במעבר מפירמידה לקשת?
המעבר מפירמידה לקשת, באמת המטרה הייתה חלק מהדברים שרותי הסבירה עכשיו, אבל זה, קודם כל זה הדגמה ויזואלית של ההמלצות התזונתיות. ברור שבויזואליה אחת אתה לא יכול להסביר את כל הנושא הסבוך הזה של תזונה בריאה ובת קיימה, אבל אין ספק שהקשת הזאת היא פריצה דרך מאוד מאוד משמעותית.
נכון.
כי כפי שציינתם, המזון האולטרה מעובד, המזון המזיק, בעצם לא נמצא שם, ומאוד ברור, יש עליו איקס. דרך אגב, זה לא שהוא אסור, אני רק רוצה לחדד, במדינת ישראל ידיים דמוקרטיה, כל אחד יכול לקנות מה שהוא רוצה, אבל אלה מזונות שמומלץ להימנע מצריכתם. ברזיל אמרה את זה כבר ב-2014, וזאת פריצה דרך דרמטית. כי ברגע שאנחנו מטשטשים את המסרים, בסופו של דבר אנחנו ראינו גם בתקופת הקורונה, צריכת המזונות האלה עלתה למרות הסימון האדום, ותוך כדי קמפיין פרסומי מאוד מאוד גדול.
אז זהו, זו שאלה בעצם, עד כמה אנשים בכלל מתייחסים היום לפירמידות האלה? כאילו זה אחלה, הוציאו קשת, יופי. ממני זה לא ימנע לאכול בורקס.
תראי, קודם כל, אם את מכירה את הפירמידה מהבית ספר, זה כבר מלמד שאת צעירה, נתחיל מזה, כן? אבל הפירמידה לא צלחה, היא לא הצליחה להסביר את המסרים, חלק מהדברים שאתם אמרתם הם מדויקים ונכונים, ולכן ירדו מהפירמידה. דרך אגב, הפירמידה היותר משוכללת בארצות הברית כבר לא הכילה מזון בכלל, ראיתם שם אנשים עולים על המדרגות, כאילו המזון יצא בכלל מתוך הפירמידה. הנושא הזה של הקשת הוא כלי נוסף בתוך ארגז כלים שלם, שאגף התזונה ומשרד הבריאות מקדמים כבר מספר שנים. הסימון האדום הוא מרכיב, הקשת המזון היא מרכיב, יש בה פריצה דרך נוספת, לא רק זה, אלא אתם ראיתם שהקשת הירוקה כוללת מזונות לא מעובדים, ואם אתם רואים, יש גם המלצה בעצם להקטנת הצריכה של המזונות מהחי.
כן, הבשר ממש, החלק של הבשר האדום מתכווץ ממש.
הבשר האדום אמור להתכווץ, כי זה עולה בקנה אחד עם כל ההמלצות, הן הבריאותיות והן המלצות שקשורות למשבר האקלים, אבל שימו לב שלא רק הבשר האדום, גם המזונות האחרים מהחי, למעט מוצרי חלב שעדיין נמצאים יחד עם הקטניות והמוצרים האחרים מקבוצת השומן, גם הם נמצאים שם בהמלצה למספר פעמים בשבוע, ושיהיה יום בשבוע שרצוי בכלל לא לצרוך בשרים, עוף, הודו, דגים אפילו.
אם אתן צריכות להניח מה קרה, נגיד, במשרד הבריאות, כי הם ישבו וגיבשו את זה תקופה, מי הרים טלפון וצעק, מי ביקש לקבוע פגישה לפני שהנייר הזה יוצא כהודעה לעיתונות?
אני חייבת להתייחס בדיוק לזה. אני חושבת ש... וגם את אמרת את זה, ליאל, ש... פשוט היום, בתוך המציאות שלנו, זה באמת מהלך מאוד יפה, כמו גם הסימון שנחשב מהפכני בעולם, הסימון המוצרים האדום שיש בארץ, זה מהלך באמת, ברמה הרעיונית הוא מאוד מאוד יפה.
סימון שאגב חשוב להגיד, מוצא את עצמו עכשיו כחלק מחקירה פלילית, חלק מהחקירה שדיברנו עליה קודם, בפרשות שקשורות לתקופה של ליצמן כשר בריאות, בגלל שיש לו השלכות כלכליות כל כך משמעותיות.
אבל בפועל את רואה שהקהל לא מאוד מתייחס לזה. הציבור לא מאוד מתייחס לזה. זה נחשב מהתחני, זה רעיון מאוד יפה, וכמו שאת אומרת על הקשת, אני לא בטוחה, אני חושבת שאם היו מניחים שלקשת הזאת תהיה השפעה משמעותית על הרגלי התזונה והאכילה של הציבור בארץ, היה הרבה יותר קשה לפרסם אותה. אני חושבת שזה עבר יחסית יחסית, ככל הנראה, עבר יחסית בשקט, בגלל שכבר אין מה לעשות, מנגנון השיווק המשמעותי, וזאת הבעיה המערכתית הגדולה של כל התחום הזה, זה לא בעיה שמאפיינת רק את ישראל, זה חלק מגלובליזציה ומתהליכים קפיטליסטיים עמוקים, של מנגנוני רווח, לא יעזור, קלוריות זה דבר מאוד זול. קלוריות האלפיות זה דבר מאוד זול. זה קשה לך להתחרות, כשרוב העולם בסופו של דבר הוא לא האלפיון העליון. קשה לך להתחרות מול קלוריות זולות.
אני הייתי רוצה בכל זאת לומר כמה דברים. דבר ראשון זה כן פריצת דרך, וההשפעה של החלקים האלה היא מצטברת. זה ברור שזה תהליך, אבל כמו שראיתם, היו כותרות באחד העיתונים הכלכליים, שנסטלה הודיעה בצורה מאוד ברורה שהיא מודעת לזה שמעל 60% מהמזונות שלה הם לא בריאים, וחלק מהם יישארו ככאלה. זאת אומרת, התעשייה מתייחסת לזה.
דוקטור אדלר, רותי אבל התחילה לגעת בזה, ואת מתעסקת בביטחון תזונתי.
נכון.
איך אפשר בכלל, האם אפשר בכלל, כשאתה מחמישון 4 או חמישון 5, לנסות לנהל את התזונה של המשפחה שלך על בסיס קשת כזאת?
התשובה המאוד פשוטה היא, שמכון טאוב ערך מחקר בנושא הזה בהובלתו של פרופסור דוב צ'רניחובסקי זכרונו לברכה יש לומר, ומצא ששני העשירונים הנמוכים לא יכולים היום לרכוש את סל המזון הבריא הבסיסי. אבל האם זאת גזירת גורל? בוודאי שלא. מדינת ישראל מממנת את כל הביטחון של ישראל, היא מממנת את מרבית החינוך של ישראל, היא צריכה בהחלט לדאוג להוזלת סל המזון הבריא הבסיסי, גם אם היא תצטרך לסבסד אותו. עכשיו צריך לומר, סבסוד זה דבר שקיים. המזון הזול הוא תולדה של סבסוד החיטה, הסויה והתירס בארצות הברית, מה שמשליך על המחירים בכל העולם. זאת אומרת, מדינת ישראל, מדינה עשירה, מדינה עם חקלאות מפוארת, וגם על זה שווה לעשות פעם דיון, היא יכולה בהחלט להחליט שהיא נותנת אינסנטיב לגידולים שהם ליבת התזונה הים תיכונית הבריאה, לפי הקשת, אם תרצו הירוקה, ואז הדבר הזה יונגש. נקודה נוספת, אני לא יודעת אם ראיתם את הכותרת, שהמיזם לביטחון תזונתי עלול להיפסק, שזאת שעוריה מבחינתי, מאחר ולדרי הוקצו 700 מיליון שקל בתקופת הקורונה, שהוא טען שזה לטובת ביטחון תזונתי. המכרז לא שיקף את זה בכלל, הוא גם לא כלל את הקריטריונים הנכונים. אם היו נותנים רק חלק מזה למיזם לביטחון תזונתי, הוא היה יכול להכפיל את עצמו.
שהוא משהו, סדר גודל של 20 מיליון שקל, לא? משהו ממש קטן כזה.
20-30 מיליון שקל, אבל אין ספק שמדינת ישראל חייבת להכניס בבסיס התקציב ביטחון תזונתי לכל, כמו בארצות, דרך אגב, ארצות הברית היא מדינה לא סוציאליסטית, מדינה קפיטליסטית, והתקציב לביטחון תזונתי, חלק מזה זה הסנאפ, הוא בסדר גודל של כ-80 מיליון,
נכון, אם כשאמרו שאמרת, זה
ביליון דולר.
זה בעיקר פשוט נועד לסבסד את החקלאות המקומית.
זה גם אמור לחסוך כסף, כי לכאורה, אם אנחנו נצרוך מזון בריא, אולי נהיה אנשים בריאים יותר, ויחסך לא מעט כסף ממערכת הבריאות.
אני יכול,
בוודאי.
אנחנו פה לקראת סיום.
יש לזה תג מחיר שמשרד הבריאות קרא, 6 מיליארד שקל בשנה רק על השמנה. עוד לא דיברנו על כבד שומני, סוכרת וכולי וכולי.
הנושאים החביבים עליי. אנחנו פה לקראת סיום, אני רוצה להספיק לשאול את רותי, נניח שאנשים שומעים אותנו והם רוצים, וואלה, לאכול בריא, ואם אפשר גם טעים, שני הדברים האלה הולכים ביחד?
האמת שלחלוטין כן. אני, בכלל, הנושא הזה של טעים הוא נושא מורכב וטעון, לא ניכנס אליו עכשיו, אבל לגמרי אפשר וגם אפשר, אני באמת חושבת שלייצר מנגנון שמחזיר אנשים למטבח לבשל את האוכל הבריא והטעים, כי כשאתה מכין לעצמך את האוכל זה באמת הכי טוב, זה מבחינתי.
את יכולה לתת המלצה קונקרטית אבל איזה מנה ככה שאיכשהו מסתדרת עם הקשת ושאני יכולה לזרום עליה?
עשיתי על זה שרשור שלם בטוויטר של מיליון מתכונים,
נפנה את החבר'ה,
קחו את החומוס, החומוס הבסיסי, קחו 1,001 מנות,
יאללה, בסוף שבוע זה נכון חומוס.
גם שאלתם על זה אם אפשר לשמור על תזונה כזאת, אני חושבת שבארץ באופן יחסי, באמת האוכל הבסיסי שלנו הוא טוב. וזה היתרון שלנו.
יפה מאוד.
התשובה היא כן, אפשר לאכול אוכל בריא וטעים ולהוזיל אותו, ומדינת ישראל, עם הקשת הזאת, בדרך לשם, נצטרך את העזרה של כולכם, כולל כתבי הכלכלה, והמון תודה על האייטם.
אנחנו עשינו את שלנו. דוקטור דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימה, ורותי רוסו, עיתונאית וחוקרת אוכל ומרצה. תודה רבה.
תודה לכם. יום נפלא. ביי ביי.
טוב, שאול, עכשיו אתה אמור להפתיע אותי.
אני אמור להפתיע אותך, אבל לדעתי אין לנו זמן שאני להפתיע אותך. יש לנו זמן? טוב, אני אעשה את זה נורא מהר. ליאל, האם את יודעת מה אומר 1-0-B-5/1?
No.
יופי. זו תקנה של רשות ניירות ערך האמריקאית מ-2002, שמגדירה איך מנהלים יכולים למכור או לקנות מניות של החברות שהם מנהלים,
okay.
מבלי שזה ייחשב, כאילו זה מידע פנים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. כי אם אני מנהל ואני יודע שהולך לצאת איזשהו, לא יודע מה, כן, ניסוי כן, של כן, התרובם, כן. יופי. אלה תקנות מ-2002, הן כל כך לא עובדות כמו שצריך, והמנהלים שבארצות הברית עושים להם כזה אביוז, שיושב ראש רשות ניירות ערך החדש שם, הולך פשוט לעשות רפורמה, והדבר העיקרי בסיפור הזה, זה שהוא הולך להגיד שמרגע שאתם מודיעים איך אתם הולכים, מה תוכנית מחירת קניות המניות שלכם, אסור לכם לשנות אותה בחצי שנה הקרובה, כי מסתבר שמה שמנהלים עושים, הם הודיעו, כאילו, הנה אנחנו מודיעים מראש, אבל אז היו משנים כל הזמן מה שהם עושים, ובעצם כן היו משתמשים במידע הפנים. 20 שנה המצב הזה ככה, ואף אחד לא שינה אותו.
הם הולכים לעשות רכב אוטונומי של רכש מניות, תכלס בהרבה מקרים, אולי כמו פוליטיקאים, צריך להיות בנאמנות או משהו מהסוג הזה.
כן, הם ניסו את זה, זה לא כל כך עבד.
קפיטליזם.
אוקיי.
נגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת. העורך שלנו היה נדב רוזנצוויג, הטכנאית שלי הייתה קרן בר, הטכנאי שלך היה חיים זקן.
אכן כן.
נחלק אותם בינינו. אתה היית שאול אמסטרדם, כי הערב אתה גם במשחקי הכיס בטלוויזיה.
זה נכון.
בשעה ורבע, כאן 11.
אכן, יש לנו תוכנית מעניינת הערב, ואת ליאל קייזר, ואנחנו נאחל סוף שבוע נעים, וניפגש בשבוע הבא.
שבת שלום ומבורך.